יבואו עד חרן וישבו שם. והפסוק המקביל י"ב פסוק ה', ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו לחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. אני רוצה עכשיו להוציא זמן על כתיבה על הלוח. אני אומר לכם איך לכתוב את זה בדפים שלכם, אלה שכותבים או במחשבים שלכם. בצד ימין את הפסוק של תרח, בצד שמאל את הפסוק של אברהם, זה מול זה. ויקח תרח ויקח אברהם את אברהם בנו מתחת לזה, ואת לוט בן ארן בן בנו מתחת לזה, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו. במקביל תחת ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו וחרן. כך אתם רואים שורה אחת נוספת אצל אברהם על פני תרח אביו, ואתם מתחילים להבין מאיפה צומח המדרש על הנפש אשר עשו וחרן, שאלה האנשים שאברהם ושרה מקרבים אותם אל בית אברהם ואל דרכו. בלשון חז"ל זה כבר גיור, אבל הכוונה כמובן לאנשי בית אברהם. השאלה אם הנפש אשר עשו זה עבדים שהם קנו מקנת כסף, אבל היו שם גם ילידי בית אברהם, כפי שאנחנו נראה בפרשת המילה. אם כן, זה לא רק עבדים מקנת כסף. אז הנפש אשר עשו וחרן ודאי כוללים עוד הרבה אנשים. זאת שורה נוספת אל מול שלוש השורות של תרח, את מי לקח. אם כן, ויקח תרח ויקח אברהם את ואת ואת את ואת ואת ואת. כמובן מקומה של שרי משתנה, כי אברהם, אז שרה אשתו היא ראשונה, אצל תרח היא שלישית. ויצאו איתם מאור כסדים, מול זה ויצאו. לא כתוב מחרן. ללכת ארצה כנען, ללכת ארצה כנען. אם אתם רוצים לכתוב בצד גזירה שווה, תכתבו. הנה אתם רואים מה הבסיס של גזירה שווה בתורה. ללכת ארצה כנען, זה הביטוי השווה בשני הפסוקים האלה. אבל כל הפסוקים, שני הפסוקים האלה לגמרי מקבילים בכל ענייניהם. ויקח ויקח, את ואת ואת, ויצאו ויצאו, ללכת ארצה כנען. אצל תרח ויבואו עד חרן, אצל אברהם ויבואו ארצה כנען, אצל תרח וישבו שם, ואצל אברהם ריק, אין וישבו שם, עוד אין, כפי שתכף נראה. אם כותבים את זה יפה ככה בשורות, זה יוצא ממש שיר יפה ללמדנו ששירת התורה איננה רק במקומות שבהם כתוב אז ישיר, או שהשיר הוא מוכרז, או שהוא בנוי ככה. כל פסוק אפשר לכתוב אותו בצורת שיר, ואכן הדברים גם נמסרו לנו בנגינה, במסורת נגינה. התורה היא שירה, היא לא, גם כשהיא סיפור היא שירה. יש סוגים שונים של שירה. ברוך אתה אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שני הפסוקים האלה הם אם כן מקבילים בהחלט. ההליכה ללכת ארצה כנען התחילה אצל תרח ונמשכה אצל אברהם. מה היחס בין זה לבין פסוק לך לך, שרוב העולם קורא בו את תחילת דבר, את תחילת ההליכה אל הארץ? באמת שם תחילת דבר השם אל אברהם, מאמר השם אל אברהם, אבל ללכת ארצה כנען כבר היה, כבר קדם אצל תרח. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. פה לא כתוב ארץ כנען, פה כתוב הארץ. ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ואהיה ברכה ואברכך מברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. ויעתק משם הארה מקדם לבית אל, ויתעלו בית אל מים ועין מקדם, ויבן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם, וישא אברהם הלוך ונסוע נגבה. בכל מה שקראתי יש רק הארץ ואין ארץ כנען, לא חסר שום דבר, זה רצף מלא. והנה שתי הבחינות בהליכת אברהם. הבחינה האחת היא שהוא ממשיך את הליכת תרח לארץ כנען. זאת בוודאי בחינה שיש בה איזה סוג של טבעיות. אם תרח רצה ללכת לארץ כנען, לא נאמר שזו תוצאה של ויאמר השם אל תרח. כלל לא מוזכר שהיה מאמר השם אל תרח. אז תרח רצה ללכת לארץ כנען מסיבה כלשהי. האם אנחנו יכולים לדעת מה הסיבה? עוד מעט ננסה לשער שתי סיבות. סיבה אחת שחשבתי עליה מעצמי, וסיבה אחרת שאמר לי פה פעם בחור בתלמיד בשיעור הזה לפני שנים רבות, ואינני זוכר אפילו כן. מכל מקום, ההליכה של אברהם לארץ כנען ממשיכה את הליכת תרח. אם הוא היה רק כתוב שתרח רצה ללכת ארץ כנען והגיע עד חרן, ואחר כך אברהם הלך על פי מה שהשם אמר, היה לנו קל ופשוט. אבל זה לא נכון, כי ויקח אברהם הוא המשך של ויקח תרח, והוא לא המשך של ויאמר השם. כי במאמר השם יש הארץ אשר הרקה, וההמשך הוא יעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, זה ההמשך. ולא זו בלבד, אלא שהביטוי והכנעני אז בארץ כמעט בדיוק ההפך מהביטוי ארץ כנען. ארץ כנען, כמו ארץ מצרים, כמו ארץ פלישתים, כמו ארץ שנער, מושג טבעי. טבעי, גיאוגרפי, יישובי, מבטא מציאות מסוימת. קשה במבט ראשון לראות איזו משמעות מיוחדת בביטוי ארץ כנען. זיקה מסוימת לבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ זה מה שאנחנו קוראים העולם, התבל, אז מה זה הארץ אשר הרקע? ככל הנראה, מתוך מאמר השם אל אברהם ומהמשך הדברים, הארץ היא הארץ הנבחרת מתוך הארץ הנבראת. כשם שמאמר השם אל אברהם הוא מאמר שיש בו התחלה של בחירה, כי בעתיו למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, יש התחלה של בחירה, במקביל יש התחלה של בחירה של הארץ מתוך הארץ, כלומר של הארץ הזאת מתוך הארץ הכוללת הנבראת. לכן הארץ בעיני הידיעה היא ביטוי רב משמעות. בהמשך אנחנו ניתקל בדיון מרתק בין אברהם לבין עבד אברהם על השאלה הזאת. ואמרתי את זה פעם, פרשת חיי שרה, כלומר פה אני אמרתי.
בפרשת חיי שרה יאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, ולא כתוב שם אליעזר במחילה, אליעזר בא מגזרה שווה של עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו מול בן משק ביתי ודמשק אליעזר בפתיחה לברית בין הבתרים. כן, אני קורא בפרק עבד ד' פסוק ג' ויום אל אברהם אל עבדו זקן ביתו משה בכל אשר סיני ידך תחת ירחי. פסוק ג' והשביעך בהשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. מה הפירוש? אלוהי התבל או אלוהי הארץ הזאת? אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אישה לבני ליצחק. נניח שאין אתם יודעים שום דבר אלא את הדיבור הזה, מה הייתם מבינים? מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו אי אפשר, אין אישה להתחתן איתה, ארצי ומולדתי הם הארץ אשר יצאתי משם, בורא השמיים והארץ ברא את הכל. מה הבין העבד? תראו מה הוא הבין בצדק, מתבקש שהוא יבין ככה. יאמר אליו העבד, פסוק ה', אולי לא תובע אישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת, היישב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. אברהם מזדעזע ומתחיל ללמד את עבדו זקן ביתו את כל השיעור מן ההתחלה. ויאמר אליו אברהם, הישמר לך פן תשיב את בני שמה, השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת. הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. ואם לא תובע אישה ללכת אחריך, וניקית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שמה. שלוש פעמים שמה, משם ושמה. זאת אומרת, היה ויכוח או פער בהבנה בין אברהם לבין עבדוז כאן ביתו. פער ברור ביחס למילה הארץ. העבד הבין והשביחה בשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אלוהי התבל, מלך העולם או בורא העולם, נכון? ואם כן, אם יש בעיה בארץ הזאת, הרי אלוהים אחד נמצא גם בארץ אשר יצאת משם, ואם לא תובע אישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת, אז אשיב את בנך אל הארץ שיצאת משם. מה רע בזה? אברהם נבהל, ועכשיו הוא משביע אותו בחריפות יתר, ואומר ישמר לך, וחוזר על זה פעמיים, וקורא להארץ אשר יצאת משם, שמה, משם ושמה, בלי הארץ, אין הארץ. בשלב הזה הארץ היא רק הארץ הזאת. כלומר, אברהם אומר לעבד, מה שאמרתי לך והשביעך בשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, פירושו השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי אומרת מולדתי ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי למור זרחה אתן את הארץ הזאת, שזה ממש חוזר לתחילת לך לך ומסביר אותה. כן, אם כן, עבור אברהם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ פירושו מי שלקח אותי משמה והביא אותי אל הארץ הזאת, והארץ היא רק הארץ הזאת, הארץ היא הארץ הנבחרת. אברהם נבחר מתוך זרע האדם או זרע בני נוח, ו והארץ נבחרה מתוך הארץ. אתם כבר מזהים את אותה פתיחה של רשי לתורה, לפירושו לתורה? או לא מזהים? רשי המפורסם. אותו קטע ברשי שבא ממתנחומה. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם. ראש חודשים שהיא מצווה ראשונה שנצטווה ישראל, ולמה? פתח בבראשית משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. לומר לך, כל הארץ כולה של הקדוש ברוך הוא בראה, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נתנה מהם ונתנה לנו. המדרש הזה ברשי הוא בדיוק נמצא בשיעור הזה שבו אברהם מפרש לעבד את משמעות לך לך. הארץ הזאת איננה שקולה עם הארץ אשר יצאת משם. השם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ איננו רק אלוהי התבל בבריאה, אלא הוא כבר מגלה את בחירתו, ועל כן הוא לקח אותי משמה והביא אותי אל הארץ הזאת ונשבע לי עליה, ועל כן ישמר לך פן תשיב את בני שמה. בסדר? זה מובן הדבר שאברהם בעצם מסביר לעבד. העבד לכאורה לא אמור להבין את זה, וגם מלשון אברהם בהתחלה אפשר היה להבין לשון אוניברסלית. למה העבד לא אמור כל כך להבין את זה? מפני שסוף סוף הוא מבית אברהם, אבל לא מזרע אברהם. וגם את זה חזל רמזו בפני על ימין או על שמאל, ושאמרו שהייתה לו בת בעצמו, וגם הוא רצה להיות, אולי קודם כל הוא חשב ש... למה לא הבת שלי ליצחק? אז באמירה של העבד, להשיב אשיב את בנך אל הארץ, אשר יצאת משם, לקרוא לזה הארץ, מקופל כל העניין כולו. אצל אברהם אין הארץ אלא הארץ הזאת. כי אני, אחרי הבחירה, אחרי גילוי הבחירה, הארץ הזאת היא המיקרוקוסמוס של הארץ הנבראת, כן.
אני מבין למה אני יכול לקרוא לארץ מולדתו של אברהם כהארץ הנבחרת, כי רק ארץ הנבחרת. אבל למה אין הארץ כללי והארץ בחירי, כמו שיש אלוקים בשם אברהם?
כן, זה מה שהעבד חושב. וזה נכון גם, בלשון התורה זה נכון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ מוכיח. אבל כשאברהם משביע אותו בשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, זה כבר קונקרטי. זה כבר בחירי, זה מה שהוא רוצה לומר לו. אל תסיק מסקנות מהתפיסה האוניברסלית, חלילה, פן תשיב את בני שם, לא תשיב את בני שם, לא תחזיר אחור את הבחירה. זה מה שאברהם אומר. לא שהמילה הארץ לא סובלת את המשמעות האוניברסלית, ודאי שהיא קיימת, אלא שאברהם נמצא מדגיש את הבחירה ואת מה שיוצא ממנה, שאף אם אין פה עם מי להתחתן, לא תצא מכאן, כן? זה הדבר, זה שמה. כך היה מעשה שאחד מתלמידיי מבני עלייה, אתם יודעים מה שאני קורא בני עלייה, זה המעולים שבאים לכאן ללמוד ויש להם זכות עלייה על פי חוק השבות, אם הם יממשו אותה זה כבר תלוי בהם, כן? שאני ממש מתפוצץ מכינויים כמו חוצניקים ואמריקנים וכל מיני דברים כאלה, שלא מבין איך אפשר במקום של תורה לומר מילים כאלה. אז אני קורא להם בני עלייה או עולים פוטנציאליים. שאל אותי פעם אחד מאלה, התקשר אליי במיוחד ואמר לי, הרב יואל, אני חוזר לאמריקה ללמוד באוניברסיטה, מה אני עושה עם יום טוב שני של גלויות? אמרתי לו, מה בדעתך? דעתו לחזור, לאן דעתך לשוב? מה בדעתך לעשות? הוא אומר, רק ללמוד שם ולחזור לכאן. אתה בטוח בזה? אומר לי, כן. אני שואל אותו, ואם... עכשיו... אתם מבינים איפה השאלה באה, כן? הוא גם כן מבין. ואם תפגוש שם בחורה ותתאהב בה והיא תתאהב בך והיא לוחסן הוריה לא ירצו או היא לא תרצה לעלות אל הארץ הזאת, כן? היא לא תרצה, היא לא תרצה, הוריה לא ירצו, היא תתחשב בהוריה, לא חשוב. מה אז? אומר לי, אחת כזאת לא מתאימה לי. אמרתי לו, אם כך אתה ישראלי לכל דבר, אין לך יום טוב שני של גלויות, אל תפגע באף אחד, אל תעשה מלאכה בפניהם, אבל אין יום טוב שני של גלויות, אתה ישראלי לגמרי. אין דבר כזה לעשות פה יום ושם יומיים, אין, אתה ישראלי. אז שמח וטוב לב, הוא שואל אותי, הרב יודע שלא כל הרבנים אומרים כמוהו? אמרתי, בוודאי, וכי רק בזה? אז איך הרב מסביר אותם? נכון? ככה הבחור ישיבה רגיל. רוצה להבין את הסברה גם האחרת. אמרתי לו, באי לישנה, זה הכל מסה שהיה. חבל להמציא סיפורים, שיש כל כך הרבה סיפורים בסיסיים האמיתיים. אמרתי לו, חז"ל אמרו, חביבה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים, שהתורה הקדישה כל כך הרבה מקום לעבד אברהם. אז יש גם רבנים רבים שהם באמת מבינים את העולם כמו עבד אברהם. הקדוש ברוך הוא בורא העולם, ואם יש משפחה טובה, אז מה זה חשוב איפה? אלוהים אחד ברא גם את אמריקה וגם את פה. וגם את כל הארצות, אז מה אם זה באוסטרליה? אתה יכול לעמוד לפני השם בכל מקום. אתה יכול להתפלל, אתה יכול ללמוד תורה, אתה יכול לעבוד אותו, אתה יכול להרגיש הרגשות. הכל אפשרי. ככה חושבים. בצד אומרים עוד מה, לצאת ידי חובה שכשיבוא המשיח, אז אני לא יודע. אז זה אולי, אז יהיה אחרת. אני לא יודע איך הם עד הסוף מבררים את זה לעצמם. קשה לי קצת להיכנס לראשם. אמרתי פעם לרב חבדניק שפגשתי, שעזר לי דווקא מאוד עם דודתי זיכרונה לברוכה שנפטרה בסן פרנסיסקו, הוא עזר לי עם ההלוויה ועם כל בתשעה באב נסעתי לי להלוויה בסן פרנסיסקו, משהו כזה, ברקלי קליפורניה בעצם, בסן פרנסיסקו, על יד. והוא היה חביב כזה, ממש מרשים ביותר. וראיתי שיש שם על ידו איזה ציוני אחד שכל הזמן מציק לו בשאלות על ארץ ישראל. אז אמרתי לרף, החבדניק, אמרתי לו, הציוני הזה שמציק לך, הוא רב של עצמו. כי ציוני בהגדרה זה רב של עצמו, שלא מחפש לשאול את רבי יהודה רבו למסק לארץ ישראל, הוא לא משתמט ממנו ועולה לארץ ישראל, רב זרע. זה ציונים, הם רבנים של עצמם, לא מחפשים להתעלות במישהו, עולים לארץ ישראל כי עולים לארץ ישראל, כי צריך לעלות לארץ ישראל, ולא שומעים לרבותם אם הם אומרים להם לא. אבל אתה הולך על פי הרבה, אז אתה פה כי יש לך תפקיד מכוח הרבי. אבל הרבי כתב, אני ראיתי את זה במאמר שלו, לא במה שכתבו אחרים, ממנו עצמו, שהגאולה תהיה בפחות מ-24 שעות. אתה מוכן בפחות מ-24 שעות לקפל את הכל ולארוז את כל הדברים ולעלות לארץ ישראל? הוא אמר לי, זה היה בארבע עיניים. אז הוא אמר לי, תפסת אותי, אני צריך לחשוב על זה. לא פשוט. פחות מ-24 שעות. אתה צריך בעצם, חבדניק צריך להיות מוכן, ארוז, כי בתוך 24 שעות נגמר הכל ובאים אינו, זהו. ואתה לא יודע באיזה רגע זה יקרה. עשיתי פשוט ניסיון כדי לראות אם עד כמה זה רציני. אז ראיתי. בקיצור, אותו בחור אמרתי, לא עבד אברהם? עבד אברהם גם כן חשב ככה. אבל אני דבק באברהם. לכן, מי שדעתו לחזור הנה, גם אם הוא נמצא שם, הוא ישראלי. ואין לו יום טוב שני של גלויות. אז הוא היה שמח ומרוצה, והוא באמת כאן, והכל בסדר. כדי שתבינו, זה פשוט ההיפוך המוחלט של קונטרס שלם שכתב הרבי ממונקאץ'. המנחת אלעזר, שהיה יהודי תלמיד חכם גדול באמת, והביקור היחיד שלו בארץ הקודש, הוא לא אמר ארץ ישראל כמובן, הביקור היחיד שלו בארץ הקודש, יש ספר שלם שלו שאני לא יודע איך הם העיזו לכתוב אותו, הם לא מבינו מה הם כותבים, הם בטח לא הבינו שאיש כמוני יקרא את זה. יש שם בסוף קונטרס שלם למה הוא לא נשאר בארץ הקודש לחג שבועות, כי הוא היה פה בספירת העומר, ולמה הוא חזר למונקאץ'. שם הוא מסביר שלא היה לו פתרון ליום טוב שני של מי שבא לארץ ישראל ודעתו לחזור. בלי יום טוב שני הוא לא יכול, כקדושתו עליונה מאוד, גם להניח תפילין ולהתפלל של חול ושל חג יחד הוא לא יכול, לנהוג פה יום טוב שני כבן חוץ לארץ זה נגד רוב הפוסקים, לכן הוא לא נשאר בארץ. זה יהודי ענק, זה יהודי שראה את עצמו פוטנציאל של מנהיג, כן? הוא לא מצא פתרון ליום טוב שני, כן, את כל השיטה הזאת של חכם צבי, שפה עושים יום ושם עושים יומיים, הוא לא, נגד רוב הפוסקים, הוא לא היה מסוגל לקבל דבר כזה. אז זה מה שאמרתי, זה פשוט האנטיתזה של הדבר ההוא. ואמרתי לבחור ככה, וככה הוא נהג. נכנסתי לתוך עבד אברהם. עבד אברהם כנראה הבין אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, כמו הרבה מאוד רבנים בזמננו. אלוהים אחד שולט בכל. הוא פה והוא שם. מה זה משנה? אם יש מקום טוב, אם יש קהילה טובה, אם יש אישה טובה, משפחה טובה, אווירה טובה, פרנסה טובה, בריאות טובה, נכון? אם יש שם, אז צריך להתעקש על פה, לא אומר, למה? ואם היא לא רוצה, ואם קשה לה, אז יש הרבה מהסוג הזה, ואברהם אומר, אישה אמר לך. לא גמרנו עם עבד אברהם. זה הכל הסבר של לך לך, של תחילת לך לך, עוד רגע. כשעבד אברהם נמצא שם, מה הוא אומר? הוא מספר להם, פסוק למד זין, אחרי עבד אברהם אנוכי והשם ברך את אדוני מאוד ויגדל וכו', וישביעני אדוני לאמור לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בארצו, אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אישה לבני. ואומר אל אדוני, אולי לא תלך אישה אחריי. ויאמר אליי השם, אשר התהלכתי לפניו, אשלח מלאכו איתך והצליח דרכך, ולקחת אישה לבני ממשפחתי ומבית אבי. אז תנקה מעלתי כי תבוא למשפחתי, ואם לא ייתנו לך והיית נקי מעלתי. ועבור היום אל העין, ואומר השם אלוהי אדוני אברהם, אם ישכן המצליח דרכי אשר אנוכי הולך עליה. הנה העלמה יוצאת לשאור. גם בפסוק י"ב, השם אלוהי אדוני אברהם אקרנה לפניי היום ועשה חסד עם אדוני אברהם. בכל דברי העבד, כשהוא מתפלל לפני השם על העין, כשהוא מספר להם, לא נאמר מילה על אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אדוני הוא צדיק והשם עוזר לו. השם אשר התהלכתי לפניו, זה מה שאמר אדוני. השם אשר התהלכתי לפניו, איך אפשר להבין? שהוא אמר לי ללכת, נכון, אל הארץ הזאת, והלכתי. אבל המילה הארץ איננה. כל הדיון הזה, כל המתח הזה בין אברהם, תראו למה התורה העריכה בפרק הזה. כל הדיון הזה בין אברהם ובין העבד איננו, פשוט איננו. אדוני הוא צדיק, השם עוזר לו, כמו שהשם הלך לפניו משם הנה, כך הוא הולך עכשיו לפניי בזכותו לקחת אישה לבנו. זה הכל. אפשר לומר, לטעון, פירוש מינימליסטי, שהעבד חושש להגיד להם, אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, הארץ הזאת, שמה, להתחיל להסביר להם דברים כאלה, סובך מדי. אולי יסכן את שליחותו. מה הוא יגיד להם? הוא יגיד להם שאתם יושבים בארץ תמאה, ושם זאת ארץ הבחירה שהשם בחר, נו באמת. ואתה תגיד להם דברים כאלה ותבקש את הבת שלהם. מה הוא יכול לומר להם? הרי הוא לא יכול לומר להם את זה. הרי הם לא שמה, הם לא מתקרבים לשם. אז אפשר לומר שזאת טקטיקה כדי להגיד להם את הדבר באופן שישמע להם באוזן. אבל דעתי נוטה שהעבד אומר להם את מה שבאמת בתודעתו שלו גם. ולכן באפנה על ימין ועל שמאל. כי באמת, בתודעתו שלו, אין לא בחירה באברהם ולא בחירה בארץ הזאת. יש דרך של עבודת השם, ומישהו צדיק והולך בדרכי השם יכול להיות בכל מקום ויכול ללכת בכל מקום, והשם יעזור לו בכל מקום, כמו שהוא יושיע לו בארץ הזאת, כך הוא יושיע לו בארץ אשר יצאת משם, וזה הכל בסדר. כלומר, אני חושב שבאמת עבד אברהם חי את התפיסה האוניברסלית של הארץ, בעוד אברהם חי את הבחירה. כן. הארץ הנבחרת מתוך הארץ הכללית, כי ונברכו בך כל משפחות האדמה, פירושו שהבחירה היא לא רק בארץ הזאת לאפוקי, כאילו את כל העולם תזרוק להזזל ועכשיו אנחנו נבחרים. זה לא מה שהתורה אומרת. הבחירה היא למען ונברכו בך כל משפחות האדמה. הבחירה הזאת היא יוצרת איזה מיקרוקוסמוס של הארץ ומיקרוקוסמוס של זרע אברהם, אחר כך של משפחת בני ישראל, עם בני ישראל, שהם כמו ממלכת כהנים וגוי קדוש עבור העולם כולו. שאחרת אתה באמת נכנס לא רק לבעיה של המחשה, אלא לבעיה חמורה אחרת, שבכל העולם האלילי היו אלים, לכל ארץ ולכל עם היו אלים אחרים. אלוהים אחד ברא את העולם כולו, אבל הוא באמת ברא את אמריקה כמו שהוא ברא את הרמנהל. באמת אין הבדל, באמת בראייה הזאת של אלוהים אחד אין הבדל. התורה אומרת שהבחירה היא למען יהיה בית אברהם עוד, כן, לנס, לאות, לשומרי דרך השם עבור כל העולם כולו. זה נברך, ונברכו לך כל משפחות האדמה. אף על פי כן, אני אומר שיש פער היום בין אלה שאומרים כבר הגיעו ימות המשיח האלה, וכבר אין צורך בבחירה פרטיקולרית של עם וארץ. בני ישראל כבר נמצאים בכל מקום וכבר תרמו את תרומתם וכבר הפיצו בעולם את דבר השם, לא רק את המונותאיזם אלא גם את התנ"ך. נכון? יש כאלה שאומרים ככה. ברגע שאתה אומר שהבחירה באברהם ובזרעו ובארץ הזאת היא למען ונברכו בך כל משפחות האדמה, אז יכול לבוא מישהו ולומר כשזה כבר התקיים, כאשר תרבויות עולמיות שלמות כבר קיבלו גם את התנ"ך וגם את המונותאיזם וכו' וכו' וכו', גם רעיונות מוסריים וליברליים וכן הלאה וכן הלאה, ואפילו את חזון אחרית הימים של ישעיהו כבר כתבו על קירות האום, אז כבר נתקיים. אני חושב שאם תשאלו רבים ורבות רפורמיים ורפורמיות, רובם יגידו לכם את זה בצורה כזאת או אחרת. אם יגידו את זה, זה כבר קרה, אנחנו כבר שם, העולם כבר קיבל מאיתנו את הערכים, אנחנו עכשיו צריכים להיזהר מלהיות שלא להיות פרטיקולריים יותר מדי. 2000 שנה לפני זה אמרו את זה ראשוני הנצרות, כמובן, שכבר הגיע הזמן הזה של ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה לא פלא שיש דמיון. טוב, יש אי אלו מחלוקות. זה לא רק רפורמים, אני שומע את זה גם מאורתודוקסים. קוראים לזה מודרן אורתודוקס, יש לזה כל מיני המצאות וכל מיני שמות, אבל כשאני שומע את זה, אני נזכר תמיד בכל דודי דופק של הרב סולובייצ'יק. כדי לדעת ש... להבחין באמת לשקר, אבל לדעת לומר לפחות שהם מבלבלים אופקים, הם רואים אופקים רחוקים כאילו הם כאן, כמו להגיד הצמחונות והשלום, אנחנו כבר שם, אנחנו עוד לא, זה רחוק למדי. אבל השיבה אל הארץ דווקא היא עכשיו נמצאת באיזשהו פער בתוך עם ישראל. כמעט לא להאמין שאחרי חורבן השואה הנורא של יהדות אירופה, עדיין מיליוני יהודים יושבים במקום שלכאורה פתר את האנטישמיות, במקומות שהאנטישמיות נפטרה לכאורה, ויש כל הזכויות, ויש אדרבה, יש ליהודים מעמד מכובד מאוד, ומפריחים קהילות, ואומרים לא הגיע השעה לחזור הנה. אבל כן מעריכים מאוד מאוד את הרעיונות אגב האמריקאים לקחו רעיונות מן התנ"ך, לא רק באמצעות הנצרות הקלאסית, אלא גם במהדורה השנייה ושלישית ומאוחרת, על פרוטסטנטים אמריקאים. הם המציאו להם, יש להם בית אל ויש להם שילון, אתם יודעים כמה? ספרתם פעם כמה וכמה התנחלויות ושמות של התנ"ך יש באמריקה? יש הרבה מאוד. היו אפילו שרצו בתחילת דרכה של הפדרציה האמריקאית לדבר בלשון התנ"ך. היו גם רעיונות כאלה. כן, ההליכה הזאת לארץ חדשה, זה נראה להם כמו יהושע בן נון, משהו כזה. משתמשו בהחלט בדימויים התנ"כיים האלה. האם פירוש הדבר שהגיע הזמן שנלכו בחר כל משפחות האדמה? אני אומר שלא. בסדר? אבל זה נכון שיש פה מתח מסוים, ואני אומר יותר מזה, גם כאשר תבוא השעה הזאת, תפקידו של עם ישראל בארץ ישראל לא נגמר. להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. עבור כל העולם. אז כל זה למה אמרנו? כל זה אמרנו מפני שאברהם נותן ככה את השיעור. אברהם נותן ככה את השיעור מסביר את לך לך. מה זה הארץ הנבחרת מתוך הארץ? אני מוכרח לומר לכם שאני הבנתי את הרעיון של הארץ הנבחרת מתוך מצוקה לא קטנה. אני זוכר את המצוקה הזאת מתי היא התעוררה. בחידון התנ"ך הראשון, אחרי שמנחם בגין ז"ל נבחר לראשות ממשלת ישראל, בשביל הדור שבו אני גדלתי זה היה נחשב לדבר בלתי אפשרי לחלוטין. כן, מפאי שלטה ביד רמה וזה היה נחשב לבלתי אפשרי. וזה כן קרה אחרי מלחמת יום הכיפורים, וזה המהפך. והגיע שנה אחר כך חידון התנ"ך של יום העצמאות, ויש שאלת ראש הממשלה, ו כבוד ראש ממשלת ישראל מנחם בגין שאל את השאלה הבאה. השאלה למתחרים בסוף, כן? שאלה ששם אפשר להרוויח את הנקודה, חצי הנקודה שתבדיל בין המקומות הראשונים. תכתוב 10 פסוקים, תכתוב, זה היה בכתב אני חושב. עשרה פסוקים שבהם נזכרת ארץ ישראל בתנך. ואני ככה מתחיל לחשוב ולחפש בראש ולהיזכר איפה כתוב, ואחר כך אני שומע את התשובה. המקום הראשון שנזכר ארץ ישראל הוא בספר שמואל, כבר בספר שמואל, וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו הפלישתים פן יעשו העברים חרב רוחנית וירדו כל ישראל הפלישתים. אני שואל את עצמי, מה? זה יכול להיות? הרי המילים ארץ ישראל שם אין כוונתם הארץ כולה, אלא הארץ שבה ישבו שבטי ישראל לעומת הפלישתים. פלשת לא כלולה שם. זה ניטרלי לגמרי. זה לא ארץ ישראל שחזל דיברו עליה. זה לא מושג רב משמעות. מה זה? משהו טכני לגמרי. התחלתי לשמוע את הפסוקים האחרים, נערה מארץ ישראל, ראיתי שזה אותו דבר. יהודה וארץ ישראל ביחזקאל, הם ארוכלייך. ארץ ישראל, ארץ ממלכת ישראל. וראיתי שכל הפסוקים האלה, שכבוד ראש ממשלת ישראל משתבח בהם, ממש הביאו אותי למצוקה. אין ארץ ישראל. ארץ ישראל של חז"ל. הנבחרת, המקודשת, מלאת הסגולות וכו' וכו' וכו', פשוט איננה. בתורה אין בכלל. זה לא יטריד את מנחם בגין שבתורה אין בכלל. אותי זה יטריד. ובנביאים ראשונים הופיע ככה בשמואל, דרך אגב, בהקשר מאוד חלקי. אמרתי, מה קורה כאן? נכון, לשון מקרא לחוד ולשון חכמים לחוד. איפה ארץ ישראל של חז"ל? ואז נזכרתי בקטע שהרב קוק כתב, אני גדלתי בבית מדרשו של הרב צבי יהודה במרכז הרב, שם ינקתי אחרי בית אבי את רוב תורתי. ונזכרתי בקטע שהרב קוק כתב, שאנחנו אמנם קוראים לארץ ישראל, אבל בהרגשת הלב קוראים לארץ סתם. פתאום הקטע הזה צף לי, והתחלתי לבדוק וראיתי שכשהתורה רוצה לומר מה שחז"ל הטעינו בשם ארץ ישראל, היא אומרת הארץ. בה' הידיעה, הארץ הנבחרת, הארץ המקודשת. ארץ ישראל במקרא זה באמת כמו ארץ כנען וארץ פלישתים וארץ מצרים. באמת אין הבדל. זה מושג טבעי לחלוטין. ולכן לא נמצא אותו בתורה ולא נמצא אותו בקשר למצוות. מצוות כיבוש ארץ ישראל, מצוות ירושת ארץ, ישיבת ארץ ישראל. זה לשון של חז"ל. זה לא לשון תורה. לשון תורה זה הארץ. הארץ אשר נשבעתי לאברהם וליצחק וליעקב. הארץ. הארץ אשר אראך. הארץ הזאת. השם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, שפירושו השם אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, אשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור, זרעך אתן את הארץ הזאת. זה המינוח שהתורה משתמשת בו. והוא טעון משמעות לעומת ארץ ישראל, שבמקרא כולו אין לו שום משמעות מיוחדת. רק חז"ל לקחו את המטענים העצומים הכבירים של הארץ הנבחרת והטעינו אותם על השם ארץ ישראל. זה בלשון חכמים, אבל בלשון תורה זה פשוט הארץ. האם אפשר להראות שזה באמת נכון? בהמשך פרשת לך לך יש ברית בין הבתרים בפרק ט"ו, ובהמשך לזרחה ייתן את הארץ הזאת, מה כתוב שם? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ביום ההוא, פסוק י' ח', קראת השם את אברהם ברית לאמור לזרעך, נתתי את הארץ הזאת. מנהר מצרים, עד הנהר הגדול, נהר פרת. אני עובר שני פרקים לפרק י' ז', פרק ברית המילה, והנה כתוב שם כך. פסוק ח', י' ז' פסוק ח', ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. הנה מתברר שברית בין הבתרים היא ברית על הארץ, ואילו ברית מילה מתייחסת לארץ כנען, ארץ מגוריך. נו, עכשיו אני כבר יודע בוודאות שאלה שתי בחינות. כי הבחינה של ללכת ארץ הכנען, שהתחיל בתרח, מתקשרת אל ברית המילה. בואו נראה את זה גם במונחים אחרים. בפרק יוד זין, פסוק וו, והפריתי אותך במאוד מאוד ונתתיך לגויים ומלאכים ממך יצאו. בפסוק ב', ואתנה בריתי ביני ובינך והרבה אותך במאוד מאוד. איפה כתוב פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשו? פעם אחת אצל האדם בפרק א', פרק הבריאה. פעם שנייה אצל נוח, איפה? בקשת. שם כתוב פרו ורבו אצל נוח. והנה יש איזה קשר ואפילו איזשהו סוג של רצף בין הבריאה לאדם, ברית הקשת לנוח וברית מילה לאברהם. הרבה אותך במאוד מאוד והפריתי אותך במאוד מאוד, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך בשם אלוהים. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. זה ברור. ברית מילה אם כן היא הבחינה שמתחברת אל ארץ כנען במובנים הטבעיים שהם המשך של פרו ורבו של האדם ושל נוח, שעל זה נאמר הרבה אותך והפריתי אותך, והיא נקראת ארץ כנען. בעוד הארץ היא הארץ הנבחרת שאליה ישוב זרעו של אברהם אחרי ארץ לא להם, אחרי ועבדום ועינו אותם. ברית בין הבתרים וברית מילה, שתי בריתות שתי בחינות. אז מתחילת פרשת לך לך ועד סופה אנחנו מבינים שהארץ וארץ כנען זה לא סתם שני שמות של אותו הדבר. כי אם הארץ הזאת, הארץ הנבחרת, זה מה שנאמר לו באילון מורה, לזרעך אתן את הארץ הזאת, זה יאמר לו שוב מקדם לבית אל, פרק י' ג' פסוק תתוו, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם, וזה יאמר בברית בין הבתרים. אבל ארץ כנען תהיה המוקד של ברית מילה. עוד הבדלים בין ברית בין הבתרים לברית מילה? בברית בין הבתרים יש אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. בברית מילה יש אני אל שדי יתהלך לפניי ויתמים. הנה ברור לגמרי, ברורות לגמרי שתי הבחינות. עד כאן גם חוקרי המקרא יסכימו. לא רק שגם הם יסכימו, אלא שאולי הם מצאו את זה ראשונים. כי אני מסופק אם לפני שהופיעה הכפירה הזאת בעולם, אתם יודעים ששורש האמונה ושורש המרי הוא אותו שורש בימינו, זה ממש ביקורת הלכה. לפני שזה הופיע בעולם, ספק אם לומדי התורה הבחינו אי פעם בכך שפרק י"ב פסוק ה' ויקח אברהם עת ועת ועת ללכת ארץ כנען, הוא המשך הליכת תרח ולא חלק מויאמר השם אל אברהם. ההבחנה הזאת, תשאלו היום בכל מקום שתשאלו, עד שלא קוראים את הפסוקים של פרק י"ב בלי, בדילוק על פסוקי, לא שמים לב לזה. מה גם שיהודים טובים וקשרים רגילים אחרי וימות תרח בחרן ללכת הביתה לעשות קידוש, ועד מנחה, עד שהם יבואו במנחה לשמוע ויקח אברהם ועוד פעם ללכת ארץ כנען, כבר יעברו כמה שעות בסעודה טובה. זה לא מתחבר בתודעה. זה שייך פרשת נוח, זה שייך פרשת, לך לך, זה שני עולמות. ככה אני זוכר, ככה אני רואה שרוב רובם של קוראי התורה הם לא מרגישים שיש פה שתי בחינות. כשאומרים להם אבל אפשר לקרוא את פרק י"ב בדילוג על פסוק ה', ופסוק ה' דומה מאוד להליכת תרח, עדיין זה לא עושה להם את זה. כשהם רואים את ברית בין הפטרים מול ברית מילה, חלק מהם מתחילים לראות על מה מדובר כאן. עכשיו, כיוון שאמרתי את זה, אני כבר אומר לכם שהמקום שבו זה מתנקז לוויכוח הגדול שלי גם עם מחקר המקרא וגם עם הרב ברויר בדרך של הבחינות, זה פרשת וירא בספר שמות. כי פרשת וירא בספר שמות אני קורא כחיבור שתי הבריתות לברית אחת. מחקר המקרא לא מרשה דבר כזה, ששתי בחינות יהפכו לאותה בחינה. יש להם הסבר אחר, לדעתי לא, 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 לא חזק, ממש לא חזק. פה זה כבר מתחילה להיות עקשות. אני מתכוון לפרק, ספר שמות פרק ו', פסוק ב', בגלל השטויות של המחלקים הנוצרים, מה לעשות? וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. איפה נאמר אני השם? בברית בין הבתרים. וירא אל אברהם אל יצחק וליעקב באל שדי. איפה זה? ברית מילה. ושמי השם לא נודעתי להם. מה הפירוש? ברית בין הבתרים. רק רש"י הבין כך מכל הפרשנים. לא הודעתי, אין כתיב כאן, אלא לא נודעתי, לא קיימתי את בריתי. למה? כי ברית בין הבתרים היא בתרדמה, היא במחזה, היא לסוף 400 שנה, היא על אומה שעוד איננה. האומה הזאת היא בחק העתיד, על הזרחה הזה של ברית בין הבתרים. הוא לא קיים בימי אברהם בפועל. הוא כל כולו בחזון עתידי. וגם הקימותי את בריתי איתם, אני קורא בשמות וב, פסוק ד', וגם הקימותי את בריתי איתם, איזה? ברית מילה, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. ברית מילה, מדויקת, זה הקימותי. כי ברית מילה, אברהם קרת בפועל, הוא ער, זה ביום, זה לא בלילה, זה לא בתרדמה. ברית מילה היא ברית המשפחה, ומשפחה הייתה... וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, והזכור את בריתי, איזו? בין הבתרים. איפה כתוב, דן אנוכי, איפה כתוב אחרי כן יצאו? והזכור את בריתי בין הבתרים, זאת אומרת, פסוק אחד פה זה ברית מילה, פסוק אחד זה ברית בין הבתרים, חצי פסוק, חצי פסוק. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, אני השם, מה זה? בבין הבתרים. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, איפה כתוב יצאו ברכוש גדול? בבין הבתרים. והצלתי אתכם מעבודתם, איפה כתוב גוי אשר יעבודו? דן אנוכי. בבין הבתרים. וגאלתי אתכם מזרוע נטויה ובשפטים גדולים. עכשיו שימו לב היטב. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים. איפה כתוב להיות לך לאלוהים ולזרחה אחריך? ברית מילה. ברית מילה. זה חיבור שתי הבריתות לברית אחת. זה דבר שהוא המקום שבו השיטה המחקרית מתנפצת. אני חושב שאי אפשר לעמוד בפני זה. רבו איתי והתווכחו איתי תלמידי הרב ברויר, לא הבנתי אפילו מה הם אומרים. לא באמת, כאן אני לא מבין כלום, אני פשוט לא מבין, זה מתחבר באופן ברור. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים, זה ברית מילה. וידעתם כי אני השם אלוהיכם. מה זה? החיבור של שתי הבריתות. הפעם הראשונה שאני השם אלוהיכם מופיע בתורה זה פה. אני השם אלוהיכם זה החיבור של אני השם עם להיות לך לאלוהים וזכה אחריך. כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. בלשון אחרת, ברית האומה העתידית נבנית על ברית המשפחה של האבות. החיבור שלהם זאת יציאת מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי, זה הארץ, זה ברית מילה, ברית בין הבתרים, שנשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. כי בברית מילה אין ירושה. במה ידע כי יירשנה, שאל אברהם, נכון? יירשנה, בכוח. אני אדם יחיד, כמה יש לי, כמה לוחמים, אני יכול להציל את לוט בן אחי, אני יכול לרשת ארץ? במה ידע כי יירשנה? התשובה היא, אני השם אשר רוצה איתך לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. התשובה, במה ידע כי יירשנה? זה ידוע, תדע. אז אם כן, הקטע הזה ממש מחבר את שתי הבריתות ואת שתי הבחינות, והן הופכות להיות לאחת, שהכותרת היא אני השם אלוהיכם. משל למה הדבר דומה? נהר זורם על פני השטח, זאת ברית המילה, ברית המשפחה, משפחת האבות, ויש נהר תת-קרקעי. בנקודה מסוימת פורץ הנהר התת-קרקעי, מתחבר לנהר שזורם על פני השטח, הופך להיות נהר גדול ועצום שספינות ילכו בו, ויש לו שם חדש. המקום הזה זה תחילת וירא. ברית המשפחה וברית האומה נפגשו. ברית המשפחה של ברית מילה יסודה בארץ כנען, של הליכה שהתחילה אצל תרח. זה לא בא מויומר השם, זה בא מהליכת תרח. השלב הבא הוא שנראה שלארץ כנען יש גבולות אחרים בתורה מאשר להארץ. ארץ כנען היא באמת מים ועד ירדן, והארץ היא מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. וזה לא ההבטחה והציווי, אלא זה הארץ וארץ כנען. הכל כתוב במאמר שלי, הארץ וארץ כנען בתורה. הוא נמצא בספר פרקי האבות בספר בראשית. הוא נמצא באתר שלי. אתם מוזמנים להתחיל. ניקח לכם זמן המאמר הזה. אבל אנחנו, את הדברים העיקריים אני אומר בשיעור, אבל זרקתי אתכם למים, אתם מוזמנים להתחיל לשחות. פורים שמחים. כולם אומרים פורים, אומרים פורים שמח, אני אומר פורים שמחים. כי זה פור שמח. זה לא חג. זה כל העניין שזה לא חג. זה ימי הפורים. זה ימי הפורים. פור שמח, פורים שמחים. פורים שמחים, עמוד שלי.
אבל מה המשמעות של שהבחינות?
התחלתי להגיד שתי הפרוטות במשפחה ברור. ברור לגמרי.
ככה היום, אנשים...